טוב, פרשת תזריע ונהוג, נפוץ, מקובל לדבר בפרשה הזו על ענייני דיבור. יש הרבה נושאים שניתן להציף אותם מתוך הפרשה, אבל הדבר, כפי אני רואה, מושך את תשומת הלב במיוחד, זה סוגיית הצרעת, שכמובן כרוך בה, בשורשה של הצרעת, קלקול גדול בעניין הדיבור. אז גם אנחנו נאמר כמה דברים, הכל כמובן בעקבות מקורותיו של הרב חנן פורת בספרו מעט מן האור. נראה כמה עניינים. אולי גם בעזרת השם נקשר את זה לעניין הפסח, שהרי אחת משמעויות של המילה פסח, כפי שדרשו חז"ל בנוטריקון, זה פסח. פה מדבר. גם משום האגדה, שאנחנו תספר באוזני בנך בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים. גם עצם האגדה, אבל יש בזה משהו יותר עמוק שקשור לגאולת הדיבור בכלל. אז אם יוצא השם, נוכל גם נדבר כמה דברים גם בעניין הזה, נקשור את הדברים לפסח. בכל אופן נקדים איזושהי הקדמה, לפני שאנחנו באים לדבר בעניין הדיבור, כן, להעמיק בזה, נגיד איזו הקדמה או שתיים, שתקל עלינו מאוד להבין גם את המקורות המופיעים לפנינו, את משמעותם, את עומקם, את חשיבותם, ערכן של המקורות האלו. באופן כללי, אנחנו חיים בתוך מציאות, חייבים להודות בכך. אגב, הדבר שאני אומר כעת הוא נכון גם לפני חטא אדם הראשון, אבל בעיקר אחרי חטא אדם הראשון. כן? שבאחרי הזה אנחנו עדיין נמצאים. עוד לא נתקן חטא אדם הראשון. העולם הוא עדיין, יש בו חסרונות רבים. אם כי הוא מתקדם ודאי אל יהודו. אנחנו נמצאים כבר באלף השישי. יש כאלה אומרים שכבר סמוך למנחה של ערב שבת. ברוך השם, והדברים האלה גם נראים. אנחנו אכן נראים מחובתנו להכיר תודה וטובה לקדוש ברוך הוא שהביאנו עד הלום, כן, במסלול ההיסטורי המורכב, הסבוך, הלא פשוט. מיוחד לנו, בני הדור הזה, יש הרבה סיבות להודות, אבל על כל מה שעשה איתנו, ודאי ודאי, אבל עדיין אנחנו נמצאים במציאות ששייך בה מלאכת בורר. מלאכת בורר, פירוש דבר, לברור את הטוב מתוך הרע, ואת הרע מתוך הטוב. סור מרע ועשה טוב. המציאות היא מציאות מורכבת. מציאות מורכבת שמחייבת אותנו יחס מאוד מאוד אחראי כלפי שתי מרכיבי המציאות העיקריים, שזה הטוב והרע. לא נרד לפרטים, כי אין ספרות למה. פרטי הטוב, פרטי הרע, יש בהם הרבה הרבה פרטים, אבל באופן כללי, כן? אנחנו יכולים לומר שבהחלט לנגד עינינו מתרחש באמת חזיון, כפי שקרא לו הרב קוק, שנקרא מלחמת העולמות. כן? ראה נתתי לפניך את הטוב ואת הרע. כן? ובחרת בחיים, את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע, ובחרת בחיים. זאת אומרת, אנחנו כבני אדם בעלי בחירה חופשית, נאמר, מתוך כך, גם מתוך הבחירה החופשית, נובעת האחריות שלנו כלפי המציאות, אנחנו חייבים לשאול את עצמנו בכל פעם, ביחס לכל מעשה שאנחנו עושים. ביחס לכל דיבור שאנחנו מדברים, ברמות יותר פנימיות, ביחס לכל מחשבה שאנחנו חושבים, הרגשה שאנחנו מרגישים, דמיון שאנחנו מדמיינים. שואל את עצמנו, האם באותה פעולה, בין אם זו פעולה מעשית, בין אם זו פעולה נפשית, האם באותה פעולה אנחנו אמורים לשפר את היחס בין הטוב והרע? האם כתוצאה מפעולתנו אנחנו הגדלנו את כוחו של הטוב, נתנו לו מעמד יותר מובלט, יותר בפועל, או שבמעשינו, לא יודע אם אפשר להגיד דבר כזה, אבל אני חושב שלא, אבל נגיד זה בכל זאת, אולי כדי לשלול את זה, או שמעשינו השארנו את המצב כמות שהוא. לא עשינו לכאורה פעולה שלילית, ולא עשינו גם פעולה חיובית, זה פרווה כזה, זה משהו. והנצחנו את המצב כמות שהוא. אמרתי שהדבר הזה הוא כמעט בלתי אפשרי. בכל אופן, יש סוברים ש... אין מצב שבו במעשיך אתה לא משפיע על האיזון שבין טוב ורע. כן? גם אם אתה לא עושה דבר רע, המים, הבור ריק, מים אין בו, בכל אופן החשים והקרבים יש בו. גם אם אתה במעשיך לא עשית דבר חיובי או שלילי, כן? ודאי וודאי שהסטטוס של הטוב והרע לא נמצא על מקום אחד, אלא אפילו מהבטלה או מחוסר המס והיצירה שלך, כן? הכוחות האלו ניזונים, בעיקר כוח הרע ניזון מחוסר מס. כבר הזכרנו לא פעם שכוח הרע הוא ניזון ומתפתח כתוצאה מהיעדר של חידוש והתקדמות. אז גם שאתה מדמה שבמעשיך לא עשית רע ולא עשית טוב, הרי שכוח הרע ניזון מעצם חוסר המס. כן? חוסר המס. המתרפא במלאכתו, אך הוא לבעל משחית. זה לשון הפסוק, כי מדומני במשלי. גם המתרפא במלאכתו, אדם שלא עושה טוב ולא עושה רע, פשוט מתרפא ומתבטל, אך הוא לבעל משחית. אוקיי, שונו של המסיעת ישרים, אחיו ובן גילו הוא. הוא דומה לזה שבקום עשה משחית, הבטלן. כן? דיינו לראות את עשיו הבטלן, איש צייד, איש שדה, גבר בוטלן, כך אומר אונקלוס, מה זה איש צייד, איש שדה? בטלן. הבטלנות הזו יכולה להביא לשפיכות דמים, יכולה להביא לעריות, יכולה להביא למעשים מאוד מאוד רעים. יצר הרע משתמש במצב הבטלה כדי לעורר באדם, לעורר באדם חלילה את הנטיות השליליות. אז בטלה זה לא מנוחה כן, אבל בטלה לא. בכל אופן, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, כאשר אנחנו מתהלכים במציאות הזו המורכבת, המציאות הזו שדורשת מאיתנו מעורבות, פעילות, השתתפות, כן? אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם באמת בפעולות החיים שלנו, בין המעשיות, בין הנפשיות, אנחנו אכן תורמים תרומה משמעותית לקידום המציאות. בקיצור, שורה התחתונה נוכל לומר, שהטוב הרע נמצאים באיזשהו, כן, חוסר איזון. חוסר איזון. מחובתנו להביא לאיזון. אם נדבר גבוהה גבוהה, נוכל לבוא ולומר שתפקידנו, כן, זכותנו ואולי גם חובתנו, לא אולי, זכותנו וחובתנו כאחד, זה בעצם להביא למצב שבו הרע לא יצא מתוך הטוב. לא יצא, אלא יהיה מבוטל בו, ממש כפי שהיה לפני חטא אדם ראשון, שאז מת, לא היה לרע מציאות, כן? כביכול, ישות שעומד בפני עצמה, לפחות כך היא מצטיירת בעינינו. ראה נתתי לפניך את הטוב ואת הרע. כאילו הם שתי דברים, טוב ורע. ובחרת בחיים, מתוך שתי אפשרויות, תבחר בטוב. גם מתוך שדבר אנחנו צריכים להביא למצב ש... לרע אין בכלל מציאות, וכל מציאות הרע הוא בעצם דמיון והאשליה שהיא תוצר של חוסר מודעות ודביקות בשם יתברך. כרגע יצאנו מפורים, עמוסי חוויות, ושם היינו אמורים להגיע למדרגה של עד אלו ידע, בין ארור המן וברור מרדכי. זאת אומרת שמכוח ההשגה הנפלאה של פורים, אנחנו בעצם מבינים שהמציאות של המן היא לא מציאות עצמאית בכלל. אין לו שום מציאות מצד עצמו, ממש ממש לא, אלא כל כולו משרת את המגמה החיובית. אין לו מציאות מצד עצמו. הוא לא, הרע לא מוגדר אצלנו, לא אמור להיות מוגדר אצלנו, כי המציאות בפני עצמה חס ושלום. אלא היא הולכת ובטלה לרצון האלוקי. כפי שכילוסו עולה מן הצדיקים, כך הוא עולה מן הרשעים. שאפילו הרשעה מתבררת בעצם כחוסר ממשות. הרשעה כולה כעשן תכלה, כמו העשן שאין לו ממשות. ככה גם הרשעה עצמה צריכה להתברר כמשהו שכל קיומו הוא רק צורך גבוה. אז אנחנו צריכים לראות באמת שבפעולתנו, ודאי וודאי שאנחנו לא נגרום חלילה חלילה להתעצמות הרע, ואותה אשליה של מציאות הרע הוא ממשותו, אלא לפתח את הטוב גם בכמות וגם באיכות, במידה כזו שהרע יאבד את משקלו הדמיוני. הוא בילה המוות לנצח, החזיון השקרי של הרע, כמו החיזיון השקרי של המוות, ייעלם לחלוטין, ולא יתפס בעינינו כמשהו שמטיל עלינו, או מפיל עלינו מורה ופחד, כן? מה נעשה? איך נעמוד בזה? הוא יתראה את הרע כמה הוא גדול. הרע הוא אשליה. הוא רק אשליה. הוא, כן? לא באמת מציאותי מצד האמת. זה אותו האיזון, או אותו התיקון, או אותה הרפואה שאנחנו צריכים להביא לעולם. ובאמת, כמו שאמרנו, המחויבות העמוקה הזו היא כבר החלה אצל אדם הראשון. כך אומר המדרש, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, הוליכו על כל אילני גן עדן. ואמר לו, ראה מעשי שבראתי, כמה נעים ומשובחים הם. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. זאת אומרת, כבר שם נודע לאדם לראשונה, שבעצם במעשיו הוא מכריע את העולם, או לקו חובה, או לקו זכות. במילים אחרות, אנחנו פה לומדים דבר מאוד גדול. המעשים שלנו, יש בכוחם, אנחנו עושים עכשיו צעד אחד קדימה, כן, בהקדמותינו, כדי שנוכל להיכנס לתוך הפסקאות, אנחנו לומדים פה דבר מאוד מאוד גדול. תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי. מה זאת אומרת תקלקל ותחריב עולמי? נמצא שבפעילות האנושית, בעיקר הנפשית, מצד היותו בעל כוחות רוחניים, הפעילות האנושית יש בכוחה לדובב, לעורר את התכנים. נשים לב לנקודה הזו. פעילות נכונה של האדם היא מעוררת תכנים חיוביים, שייתכן וכעת הם כמוסים, נסתרים, צפונים ונעלמים. אנחנו נבין את זה בהמשך. כן? שוב, ההתנהגות האנושית של האדם, דיבוריו, מחשבותיו, האדם בכלל וישראל בפרט, כן? יש בכוחם ללבות, לעורר, להציס את מה? או תכנים חיוביים, או תכנים שליליים. כן, ופה כבר נקרא לדבר בשמו. הדיבור שלך, כן, הדיבור שלך הוא לא פטפוט הציפורים. הדיבור שלך הוא כוח מופלא, כוח מופלא, שפועל פעולות, כן? פועל פעולות פנימיות עמוקות, חזקות מאוד, ומעורר את יסודי הכוחות. דיבור טוב שלך. מעורר, מציס את הבחינות החיוביות שבנפש האדם ובנשמתו, דיבור טוב. הדיבור לפי זה הוא גורם מקשר בין אוצר הטוב שבנשמה לבין המציאות הגלויה. הכל יפה לבשמים. זאת אומרת, הדיבור, אם הוא דיבור טוב, הוא למעשה פורט על מיתרים נעלמים של הטוב הפנימי הכמוס בנו. הטוב הזה שצריך להתגלות. אבל איך מגלים אותו? איך משדרים אותו? איך מופיעים אותו? כוח הדיבור. אלה פלאים. אם כן, שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם הראשון, תן דעתך שלא תקלקל, פירוש דבר, תן דעתך, דע שאתה בעל דעה, אתה בעל כוח דיבור, אתה בעל כוח רוחני, ומצד היותך בעל כוחות רוחניים, יש לך אפשרות לאחת מן השניים. או לעורר את הכוחות החיוביים ולהזרים אותם אל תוך המציאות ובזה לרפא את חסרונות המציאות. או חלילה, בדיבור שלילי, לעשות בדיוק את ההפך. בדיבור שלילי אתה עשוי לתת מתן לגיטימציה לכוחות הרע הכמוסים, הנעלמים, שזקוקים לדיבוב, שזקוקים לעוררות. ומי מעורר אותם? הדיבור. הדיבור האנושי. לא התנין, לא האריה, לא הברדלס, הם לא יכולים להוסיף דבר מעבר לטבע שבתוכם קיימים. לא יכולים להוסיף דבר. כל פעולותיהם מנציחים את הרובד הטבעי הפשוט, אבל הם לא מגלים את הרע. ממש ממש לא. אין שייכות להתנהגות הטבעית של בעלי חיים, צומח, דומם, חי. אין שייכות בין ההתנהגות שלהם לבין עוררות הרע. ממש לא. אין שייכות. אנחנו לא אומרים שבעלי חיים לא יכולים להתנהג בצורה שלילית, כבר אמרו חז"ל, או יותר נכון, כן? רמוז בתורה, שבעלי החיים בטרם המבול, הגיעו לקלקול כל כך נורא, שמין נזקק לשאינו מינו. אבל כל זה כתוצאה ממה? מהתנהגות האדם. התנהגות האנושית השלילית, היא זו שגרמה לקלקול גם בתוך הטבע. אבל ודאי שההתנהגות של הטבע, גם בעידן המבול, לפני המבול, ההתנהגות המקולקלת של הטבע לא יכולה להוסיף רע, היא רק תוצר של הרע האנושי. מי יכול לגלות את תעלומות הרע ולהזרים אותם אל תוך המציאות? מי יכול את ביו השופכין הזה להזרים אותו ממצבו התת-קרקעי הנעלם אל פני הרחוב ולזהם ולהסריח ולגרום להפצת מחלות, האדם. פלא פלאים. וזה המסר שאומר ריבונו של עולם לאדם הראשון. תן דעתך, במילים אחרות, תן דעתך להבין את כוחותיך העצומים. אל תחשוב שאתה סתם בן אדם, אז עשיתי, אז דיברתי, אז חשבתי, אז הרגשתי. מה אתה רוצה ממני? מה כבר עשיתי? מה כבר יכולה להיות השפעה של אדם פשוט כמוני? מי אני? מה אני? מה חיי? מה כבר יכול לשנות בעולמות העליונים? בעולם השורשים? איזה פעולה? איזה דיבוב כבר יכול לגרום הרגש שלי, הדיבור שלי? אז דיברתי רע, אז אמרתי לשון הרע. אז אמרתי רכילות. אז הוצאתי שם רע. אז מה? זה בינינו, זה ביני לבין השכן. זה לא יכול להתפשט. קטם הנפט הזה לא יכול להתפשט מעבר לקוטר של 20 מטר. זה ביני לבינו. טעות. זה נובע מחוסר הבנה של כוח הנפש של האדם. אנשים אולי חושבים את עצמם למי אנחנו ומה אנחנו. סך הכל מרוויחים 3,500 שקל בחודש, שכר מינימום. מה אני כבר יכול לגרום בעולמות? לטוב ולרע. טעות. טעות קשה, טעות מסוכנת מאוד. אם פה אנחנו באים לעמוד על סודו של הדיבור, אני רוצה שנדבר, שניכנס עכשיו לפסקאות עצמם. ואנחנו נמשיך לפתח את ההקדמות האלו על בסיס הפסקאות שלנו. כן? אבל בואו ניכנס לפסקאות קצת. בסדר? פרשת תזריע. מקור מספר אחד, ויפן אהרון אל מרים, זה כתוב במדבר, אגב. אני מבין, אנחנו מביאים פה את הפסוק במדבר, כדי להשליך ממנו על סוגייתנו. מאיפה אנחנו יודעים שצרעת, כן, אולי לפני כן, כן, הסיבה שאנחנו מביאים את המקור הזה, זה כדי לומר לנו שצרעת, סיבתה, הרי פה בפרשת תזריע, אנחנו נפגשים עם נגע הצרעת. נגע הצרעת, גם נגעי גוף וגם נגעי שיער. נגעי גוף ונגעי שיער, מה שנקרא נגעים ונתקים. נגעי גוף זה נקרא נגע, ונגעי שיער זה נקרא נתק. אלא אם כן, הנתק הוא במקום קרחת. בין אם זה גבחת, בין אם זה קרחת, בין אם זה בקדמת הראש, בין אם זה אחורי הראש. אם במקום קרחת, מקום שלא צומח שיער, יש נגע מסוים, זה לא נקרא כבר נתק, אלא הוא נידון בנגעי גוף, מה שנקרא, כן? נגעים. בסעת ובהרת ותולדותיהם, כן? ולא בנגעי ראש. נגעי ראש זה רק במקום שיער, בסדר? אז אם כן, הפרשה הזאת היא מפגישה אותנו עם התופעה מאוד מאוד מוזרה ולא מובנת, שנקראת צרעת. צרעת הגוף, צרעת הראש וכן הלאה וכן הלאה. על מה באה הצרעת הזאת? אמרו לנו חז"ל, נראה את זה בהמשך, היא באה בעבור לשון הרע. המקום, כן? שהקביעה הזאת, שצרעת באה בעבור לשון הרע, המקום שהקביעה הזו מתבססת בדברי תורה, זה המקור שאנחנו קוראים אותו כאן כרגע. האמת שכבר בפרשתנו, הביטוי מצורע נדרש, נראה בהמשך, הוא נדרש על ידי ריש לקיש, הוא נדרש מוציא רע, זה נכון, אבל זה דרש. איפה הדבר נאמר במפורש שצרעת באה בעבור כך? איפה אנחנו רואים שהצרעת באמת היא עוקבת לשון הרע? בספר במדבר, פרק י' ב', פסוק י' י' א', ונקרא את זה. ויפן אהרון אל מרים, והנה, מצורעת. ויאמר אהרון אל משה, בי אדוני אל נתשת עלינו חטאת אשר נועלנו ואשר חטאנו. זאת אומרת, שם הצרעת באה בעבור דיבור לשון הרע שדיברה מרים באחיה. והחפץ חיים אבי בספרו, שמירת הלשון, כמדומני הוא חפץ חיים, שמירת הלשון, אני חושב, לא, חפץ חיים, בהלכות עצמה, אם אני טועה, כן? הוא מביא את זה בחפץ חיים. הוא מביא את זה, את העניין של מרים, שכביכול, מה היא כבר דיברה באחיה, כן? לכאורה זה נראה מאוד מאוד מאוד, מאוד קל, הטעות שלה, מאוד קלה ולא חמורה, ואף פיקן לקטה. בכל אופן, זה המקור, שם אנחנו רואים את הסמיכות בין לשון הרע לבין צרעת. הדבר מתבסס אחרי זה בספר דברים, אבל לפני שאנחנו מגיעים לספר דברים, נראה את מקור מספר 2, ריש לקיש, הוא עושה את הקישור הראשוני בין צרעת לבין דיבור לשון הרע, על בסיס הביטוי מצורע. אמר ריש לקיש, מה דכתיב? זאת תהיה תורת המצורע, זאת תהיה תורתו של מוציא שם רע. מה זאת אומרת תורתו? תורת התיקון שלו. איך יתוקן האדם שמוציא רע וכתוצאה מזה הוא נצטרה. ככלל אנחנו מבינים פה, לפי דברי ריש לקיש, את הקשר הפסיכוסומטי המובהק, שהיום הוא כבר לא חידה. הדברים ידועים, הדברים מבוססים היטב אפילו במדע. כן? המחלות הפסיכוסומטיות, מחלות פיזיות של שורשם ויסודם או התנהלות נפשית לקויה. התנהלות נפשית לקויה. כן? הנה. התנהלות נפשית נקויה של שימוש לא נכון בכוח הדיבור. אותו כוח מופלא שמשמש בעצם גשר וצינור בין העולם הפנימי לעולם החיצוני. הדיבור, כפי שאמרנו בהקדמה, הוא כוח מופלא שמעביר מרשות לרשות. מרשות לרשות. כוח הדיבור מעביר מרשות היחיד הפנימית הכמוסה הנסתרת לרשות הרבים, שזה עולמנו למימד הזמן והמקום. זה כוח הדיבור. הוא מש ראש גשר, ככה היינו יכולים לומר, לדמות אותו למעין ראש גשר, שמחבר בין העולם הכמוס הסודי לבין העולם הגלוי. ובתור ראש כזה, כבר אמרנו, צריך לנהוג בו בזהירות מאוד מאוד גדולה. כי דיבורנו לא דיבור התוקי ולא דיבור הזרזיר. הוא דיבורו של אדם. הוא דיבור, כן, שבעצם דולה מבארות פנימיים. בין אם זה בארות שליליים, בין אם זה בארות חיוביים, כשמדובר בדיבור חיובי. להגיד טוב על הזולת, כן, גם זה צריך להיזהר. ראינו שאפילו אסור להגיד דברים טובים, כאשר אתה אומר אותו בפני יריבו של אדם. כי על ידי זה יכול לבוא ולומר, אתה אומר על פלוני כמה הוא צדיק, תודה לך, אתה עוד לא יודע כמה דברים. אז לפעמים אפילו דיבור חיובי, צריך לדעת מתי להגיד אותו, בפני מי להגיד אותו. אבל בסך הכל הדיבור, כן, הוא הכוח הממצע, כן, הוא הכוח הממצע, ואנחנו שומעים כאן שהצרת היא תוצאה של חוסר שימוש נכון בדיבור. בלשונו של ריש לקיש, שימו לב, זאת תהיה תורתו של מוציא שם רע. כן? מצורע, אם כן, מוציא רע. לפי מה שאמרנו, מה פירוש מוציא רע? אתם זוכרים שדיברנו בהקדמה, ממש בהתחלת השיעור היום, דיברנו על האיזון הנדרש בין הטוב והרע. וראינו שבפעולתנו אסור לנו לעורר את כוח הרע באופן חלילה, שהוא יקוף את הטוב, כן? וישתמש בו לצרכיו. אנחנו צריכים לשמור על האיזון התמידי בין הטוב והרע. מה עושה מי שמדבר לשון הרע? הוא בעצם מעודד ומגביר את כוחו של הרע, הוא מוציא את הרע מהאיזון הנדרש. זה נקרא מוציא רע. הוא מוציא את הרע מהאיזון הנדרש. ובעצם מקום שהרע יהיה תפור בטוב, והטוב הוא יהיה הדומיננטי, והתברר שבעצם מציאות הרע היא רק לצורך הטוב. במקום זה, הוא מפר את היחס שבין שניהם. לכן, מה עונשו של המצורע? אחד האנשים? בגדיו יהיו? מה? בגדיו יהיו פרומים, נכון? בגדיו יהיו פרומים. ועל שפם יעתה. מה פירוש הדבר? ששערות השפם צריכים לחסות את הפה. זה מרמז על כוח הדיבור. כלומר, האדם שפגם בכוח הדיבור, עכשיו שערות השפם, הן יורדות למטה. מכיוון שהוא פגם בחיבור שבין הטוב לבין הרע. על ידי כוח הדיבור הוא יפר את האיזון בצורה קשה מאוד, וגרם לכך ששפחה תירש גבירתה, שהרע יגבר על הטוב. לכן, סותמים לו את הפה על ידי השפם, אבל גם פורמים את בגדו. פרימת הבגד מראה על מה? נתק וקריאה. כמו שהוא ניתק בין הטוב והרע, ולא יצר את האחדות הנכונה ביניהם, את היחס הנכון ביניהם, הרי גם בגדיו שלו נקראים, וגם שיער ראשו מגודל פרא. זה הפך היופי, כן? ויופי תמיד מרמז לחיבור הנכון של החלקים. יופי זה משהו הרמוני, כן? למשל, השולחן שנמצא בקצה הכיתה שמה ומונח על השולחן, הוא פוגם ביופי של כיתת הלימוד, בלי שום ספק, כי הוא ממש לא שייך למרקם של הרהיטים פה, זה שהוא נמצא שם, כן, ככה על השולחן ההוא. ודאי וודאי שלא, הוא פוגם ביופי. שיער הראש, שהוא גדל פרא, זה גם כן יש בזה רמז של פגימת היופי וההרמוניה הנדרשת בין החלקים. לכן מלך ביופיו תחזינה עיניך, המלך מסתפר בכל יום. זו הלכה, מלכות מלכים. מלך מסתפר בכל יום, שנאמר מלך ביופיו תחזינה עיניך. מלך צריך לשדר לנו בחזיון, כן? בהסתכלות עליו, הוא צריך לשדר לנו את התאמת החלקים, את היופי ואת ההדר שיש בין החלקים השונים. אומר לנו ריש לקיש, מה זה מצורע? מוציא רע. הוא מוציא את הרע מהקשרו הנכון בתוך המציאות. ובאמת, בספר דברים, שם נקבע עוד יותר בצורה מפורשת היחס בין הצרעת לבין לשון הרע. ישמר בנגע הצרעת, ישמר בנגע הצרעת לשמור מאוד ולעשות. לשמור מאוד ולעשות. זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים, סליחה, יש טעות, בדרך בצאתכם מצרים, כתוב בצאתכם אני משום מה. אה? מיותרת, נכון. נכון. זכור את אשר, גם זה טעות. עשה השם אלוקיך למרים, בדרך בצאתכם ממצרים. ומה רש"י אומר שם על הפסוק הזה? אם באת להיזהר שלא תלקה בצרעת, אם באת להיזהר שלא תלקה בצרעת, אוי כמה אתה חושש מהמחלה המוזרה והלא נעימה הזו שפורחת על הגוף, אם באת להיזהר מזה, אל תחפש רופאים בקופת חולים, חפש את השורש. אם באת, וזה אמור לגבי כל מחלה ומחלה, רבותיי, יש פה דיבור של רש"י, חבל על הזמן, אם באת להיפטר מאותו סימפטום חיצוני שנקרא צרעת, אל תחפש אותו בשכבת האור החיצונית. אל תחפש אותו במשחות. אני לא אומר שאין מקום לטיפול סימפטומטי כדי לעצור לעת עתה את ההתפשטות שלו. אבל בד בבד, יחד עם הטיפול הסימפטומטי, אתה חייב לרדת לשורש. אם באת להיזהר שלא תלקה בצרעת, אל תספר לשון הרע. מה הקשר בין ביטוי חיצוני כזה וליחה, כן? לא נעימה כזאת. מה הקשר בין זה ובין לשון הרע? אתה לא יודע את הקשר. אתה לא יודע איך העולם הרוחני משפיע על העולם הפיזי. שתדע איך העולם הרוחני משפיע על העולם הפיזי, אז תבין שבהחלט יכולה לצמוח צרעת מלשון הרע. אז אם באת להיזהר שלא תלקה בצרעת, אל תספר לשון הרע. אל תספר. כלומר, אל תביא את הרע. אל תביא את הרע הכמוס, אל תוציא אותו אל גבול המציאות. זה נקרא לספר. מה זה לספר? שאתה משתמש בכוח הדיבור ואומר לשון הרע, מה אתה בעצם עושה? אתה לוקח את הרע שנמצא במציאות מופשטת לגמרי, ואתה מגלם אותו, כן? אתה מגלם אותו בתוך המציאות. זה נקרא לספר. לספר זה מלשון ספר. מה זה ספר? גבול. גבול זה נקודה שמחברת בין שני רשויות. גבול ירדן, גבול מצרים. זה הנקודה ששם מצרים וישראל משיקים. מהו הספר של הרע? הדיבור. הדיבור, הוא לוקח את הרע ומשיק אותו לאיזה גבול? לגבול המציאות. אל תספר שון הרע. זכור העשוי למרים שדיברה באחיה ולקתה בנגעים. זה שופך אור אם כן על מקור מספר אחת. כן? ויעיף הנה מרים והנה מצורעת ששם הדברים קרו בעקבות לשון הרע. אם כן, פה חתמנו את השיוך, כן? את השיוך המצוותי, כן? שהתורה עושה בין צרעת לבין לשון הרע. ביררנו את היסוד הרוחני שיש לצרעת, בין צרעת לשון הרע, באמצעות דברי ריש לקיש. כן? באמצעות דברי ריש לקיש וגם דברי רש"י על הפסוק בדברים. אם באת להיזהר שלא תלקה בצרעת, אל תספר לשון רע, זכור העשוי למרים שדיברה באחיה ולקתה בנגעים. אגב, דבר מאוד מעניין שכדאי לדעת אותו. כן? פגשתי אותו באיזשהו תוכנית על איכות הסביבה. אז שם אמרו דבר מאוד מעניין. כל העניין של השימוש בדלקים מוצקים, נפט, כל הדלקים למיניהם וכן הלאה, זה דבר מאוד מוזר. בעצם מה עושה הטבע? הוא לוקח את הפסולת של ה-CO2 של הפחמן ומצליל אותה. איפה הוא מצליל אותה? מצליל אותה בקרקעית האוקיינוסים. מה עושים בני אדם? חוזרים ושואבים את כל הפסולת הזו ומחזירים אותה לאוויר. זאת אומרת, הטבע יש בו מנגנון של העלמת הפסולת. אחד המנגנונים המופלאים, לא היחידי אמנם, אבל אחד המנגנונים המופלאים ביותר זה העניין של ספיחת או ספיגת או צלילת חלקיקי ה-CO2 לתוך האוקיינוסים. זה הולך ונצבר שם במשך אלפי שנים. ובני אדם חוזרים ומוציאים, מחזירים את זה לאוויר. זאת אומרת, מקומו של הרע זה בתחתית האוקיינוסים. מה עושים בני אדם בדיבורם? מעלים את זה למעלה. וממלאים את האוויר בזו המזו, עד שכמעט ואי אפשר לנשום. אי אפשר לנשום. מרגישים מחנק באוויר כתוצאה מחלקיקי הרע שמפוזרים באוויר בגלל הדיבורים. בא חפץ חיים, מקור מספר 4. זה לקוח מדברי הרב קוק במאמרי הראיה בהספדו לחפץ חיים. בא חפץ חיים הקדוש, הרגיש, הצדיק, ורואה את תפוצת הרע באוויר. יש לו איזה מין ברומטר כזה שהוא מודד את מידת זוהמת, שיעור זוהמת האוויר. ומה הוא רואה בברומטר שלו החפץ חיים? שומו שמיים, האוויר מזוהם, מתומעת הדיבורים, מקלקול הדיבורים, מלכלוך הדיבורים. חפץ חיים, הוא לא יכול לשבת בשקט, לא יכול. מיד הוא כותב שתי ספרים. חפץ חיים, ביסוס הלכתי, כמו שראינו את הביסוס התורני של איסור לשון הרע, ביסוס הלכתי, לבוא ולהראות, לא רק שיש פסוק אחד בודד שמדבר על איסור לשון הרע, אלא הוא לוקח את הפסוקים הבודדים והופך אותם להמוני הלכות. שהקדוש ברוך הוא אמר בתורתו, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים, מה עושה החפץ חיים? לוקח את הפסוק הבודד הזה, וכפטיש יפוצץ סלע, הוא מראה את כל ההשתמעויות ההלכתיות של הפסוקים הבודדים האלו, והופך את זה לטילי טילים של הלכות, שמסמנים לנו את פרטי האיסור הזה, בכל הניואנסים הדגים. איזה גדולה. הוא הולך ומבסס את זה מבחינה הלכתית, וגם ביסוס מוסרי. גם הלכה וגם דברי מוסר. חפץ חיים זה הלכה, ושמירת הלשון זה ההיבטים המוסריים של לשון הרע. דווקא את שתיהם ולא רק אחד. צריך את שתי הדברים. גם את הביסוס ההלכתי המעשי בפרטי פרטים של איסור לשון הרע, ולא פחות מזה חובות הלבבות, לעורר את הרצון לאיסור הזה. מה בא לפני מה זו שאלה? נראה שהחפץ חיים הקדים את מה למה? שהוא בא לברר לנו את חומרת המעשה הזה, על כל לביתיו. מה הוא הקדים למה? הוא הקדים את החפץ חיים, את ספר ההלכה, לספר המוסר. זה דבר מאוד מעניין, כי הוא חי בדור תורני. אתם יודעים, כדי לחדול אנשים מלעשן בבתי המדרשות, עד לפני כמה 20 שנה, בתי המדרשות היו מעלים עשן כל היום כולו. מעשנים חופשי חופשי. עד שבאו הרבנים ובררו מבחינה הלכתית את איסור העישון. ואז ברוך השם חל שינוי מאוד משמעותי. כנראה שישנם דורות שהביסוס ההלכתי הוא קודם לביסוס המוסרי. וישנם דורות ברוך השם שהצד המוסרי התפתח כל כך. אהבת האמת מצד שהיא אמת התפתחה כל כך. ויש מקום להקדים את הצד האגדי, נקרא לזה כך. את הצד המוסרי. הלבבות ניזונות מזה, הרצון מתעורר, ואז קיום ההלכה, כן, הוא כבר כמים בקרבנו וכשמן בעצמותינו. אבל חפץ חיים הקדים את הצד ההלכתי. בואו נראה מה שאומר הרב על החפץ חיים עצמו, בבואו להעריך, בבואו של הרב קוק, להעריך את מפעלו המופלא של החפץ חיים. הלב הקדוש והטהור הזה נצבט ממש, מרוב צער, כאשר חש בחושו הבריא את האומללות שבחיים ביחס להפקרות הנוראה השולטת בחיי החברה בנוגע לאיסורים החמורים שבתורה, הנוגעים לטהרת הדיבור ואיסורי רכילות ולשון הרע וייחוד. זאת אומרת, החפץ חיים מתבונן ואומר, איך אמר רבה? או רב. רב, כתוב שרב הלך לבית קברות, הוא הסתכל על הקברים ואמר, מה הוא אמר? 99 מתוך 100, ממה מתים? מעין הרע. כך הוא אמר. אבל רבינו, הרי זה ששוכב פה משמאל מת מ, אני יודע, מהמחלה הזאת, אני יודע מה. לא מעין הרע, אתה לא מבין. הדבר הזה קשור לעין הרע באופן בסיסי. 99 מתוך 100 מעין הרע. מסתכל על חפץ חיים, מסתכל על אומללות החיים, ומבין שהאומללות הזו, האומללות הנפשית, האומללות הפיזית, ממה היא נובעת? מההפקרות בשמירת הלשון. סיבת המחלות, סיבת האומללות. הוא בא ותלה את זה. על היסוד של הלשון, של הדיבור, אלוקי נצור, לשוני מרע, ושפתותיי מדבר מרמה. איזה יכולת מבט. 99 מתוך 100 מתים מעין הרע. האומללות שבחיים, סיבתה בהפקרות הנוהגת ביחס לשמירת הלשון. בכלל ובישראל בפרט. בישראל בפרט. כי ישראל דווקא בגלל גדולתם, יצר הרע מתאווה להם יותר, ושיהודי לא שומר על הלשון. או-הו, איזה מניות, איזה בורסה, כן? הבורסה של יצר הרע, שם המניות פורחות וצומחות, כשיהודי לא שומר על הלשון, הרבה יותר. את זה לא יכול לחפץ חיים לסבול. נצבט לו הלב של הקדוש והטהור הזה. הנה. ולא היה מוצא מנוח בנפשו, הוא שאל את עצמו, מה אפשר לעשות? איך מתקנים את המצב? ולא היה מוצא מנוח בנפשו, עד אשר עלה בידו. כן? מכיוון שהוא רצה, בדרך שאדם הולך מוליכים אותו. הקדוש ברוך הוא נתן בכוחו, כן? עורר אותו ועזר לו ליצור את יצירתו הקדושה הראשונה. זה החפץ חיים, זה הספר חפץ חיים, שעל שמה נקבע שמו הגדול לדורות, הוא הספר המקודש חפץ חיים. אבל חפץ חיים לא יסתפק, רבי ישראל מירדין, לא יסתפק בכתיבת הספר ההלכתי בלבד, אבל החפץ חיים לא הלך כן. זאת אומרת, בהתחלה הוא התחיל בחפץ חיים שזה הלכות. מסביר הרב למה. החפץ חיים לא הלך בעניין זה המחאיב כל כך את החוש המוסרי, לסגנן את הדברים בצורה של הטפה מוסרית. מה לבוא, להגיד לבני הדור ההוא, הטפה מוסרית, תראו, זה שעון הרע, זה לא ראוי. מה היו אומרים לך בני הדור ההוא? אנחנו צדיקים. אבל אם תוכיח להם שהם לא מקיימים את ההלכה שכתובה בתורה, בוא נע, אתה לא מניח תפילין. מה אני לא מניח תפילין? כי כתוב בהלכה כך וכך, ואתה כל ימיך מניח כך וכך. הוא מזדעזע. לבני הדור ההוא, אתה צריך להוכיח את טעותם בצורה ההלכתית בעיקר. תבוא בצורה מוסרית, מה אם יגידו לך? טול קורה מבין עיניך, על מה אתה? אנחנו צדיקים, תראה איזה זקן יש לי. תראה איזה כיפה יש לי. מה, אתה בא עטיף למוסר? תוכיח לי שאני לא נוהג כהלכה. תוכיח לי. זה, אני מוכן לשמוע. לכן הוא הלך לא אומר, הוא לא אמר לי, זה חפץ חיים. אבל יש תחושה שזו הסיבה שהוא הקדים את הספר ההלכתי. אנחנו בדורנו זה בדיוק הפוך. כשאתה רוצה לקרב אדם לידות, מאיפה אתה מתחיל? אתה מתחיל מהחלק של המחשבה, חלק של ההגדה, אתה לא מתחיל מהלכה. מי יקשיב לך להלכה בכלל? כן? אנשים היום, אנשים שואפי אמת, אנשים שהם קרועים מול עיניך, אומרים לך, קדימה, אני מוכן לשמוע את האמת. אני חסר קול, אני ערום ועריה, מי אני ומה אני? מי אני ומה אני? בוא תספר לי, למה אני טועה? אל תתחיל איתי בהלכות, תתחיל איתי בעוררות הרצון. תתחיל איתי בדיבור לתוכי, דבר אליי, כן? אני פתוח לקבל את האמת. אני מבולבל, אני לא מוצא את מקומי. הייתי פה והייתי שם, אני לא יודע כלום על החיים. יש לך משהו לומר, איזה דבר חוכמה? וזה מתחילים היום. אבל אז התחיל דווקא מהספר הלכתי. נחזור על זה, אבל החפץ חיים לא הלך בעניין זה המכאיב כל כך את החוש המוסרי. למרות שזה מכאיב את החוש המוסרי, הוא לא הלך בכיוון של לסגנן את הדברים בצורה של הטפה מוסרית, כי אם הכל העמיד על יסוד ההלכה, המאוששת, ספר שיוכלו ללמוד בו בכל בית מדרש, באירופה, כל בית מדרש, כן? כל הסוגים וכל הסגנון של הצדיקים והדמורים, כולם. כי הכל העמיד על יסוד ההלכה המאוששת. אי אפשר להטיל, שאי אפשר יהיה להטיל ספק בקביעות ההלכתיות. הכל יהיה מבוסס על מדרשים ותלמוד וסוגיות בתלמוד, בבבלי ובירושלמי ובמעשה רב. הכל יהיה ברור. אין מן דפליג. אמנם זמן הגון, שאומר לנו הרב, שאחרי שכבר יצא הספר חפץ חיים, כן, אנשים כבר נפתחו לחומרת האבון הזה, אז הוא התחיל גם להזרים מודעות, כן, יותר מוסרית לעניין. אמנם זמן הגון, אחר שכבר נתפשט הספר הקדוש הזה בכל חוקי התלמוד ההלכתי, מצא לו לנכון החפץ חיים לפרסם גם כן ספר מוסרי. זהו ספר שמירת הלשון. כן? אז ספר חפץ חיים שמופיע היום, הצבעונים, הקריכה היפה הזו, הוא כולל בתוכו גם את עיקרי ההלכות של החפץ חיים המקורי, וכולל בתוכו גם את העיקרים של שמירת הלשון. זה ספר שמצורף משני הדברים גם יחד, גם ההלכה וגם ההגדה הקשורים בענייני הלשון. וזה מחולק להלכה יומית, אפשר ללמוד את זה במשך זמן לא ארוך, את כל הספר כולו. זה כבר מצורף משני החלקים. וכל אחד צריך לשקול איפה הוא צריך את החיזוק יותר גדול. יש כאלה שיצטרכו את החיזוק היותר מוסרי, יש כאלה צריכים חיזוק יותר הלכתי. כל אחד לפי עניינו ומצבו. כן. יש לנו פסוק, רבותיי, שם אנחנו נתבונן בדבר מאוד מעניין ויסודי, כאשר אנחנו באים לתקן, כן? אולי ניתן הקדמה קטנה, אפשר שחסים מקור מספר 5, אם כן, כל מי שהקשיב לדברים שלמדנו עד עכשיו, ודאי עולה בדעתו או ברצונו לתקן את חטא הדיבור. תקן את חטא הדיבור. מי איתנו רוצה להיות אותו טיפוס שמוציא מהזבל את כל מה שאנשים זרקו בפנים? מי מאיתנו רוצה להיות חתול רחוב שנכנס לתוך הזבל ומפזר את הכל בשכונה? מי איתנו? מי מאיתנו רוצה עכשיו להוציא את הדלקים המאובנים מתחתית האוקיינוס ולשרוף אותם, כן? ולגרום אפקט חממה או הפרת איזונים בתוך המציאות הטבעית? מי מאיתנו רוצה? מה יכול אדם להגיד? רגע, רגע. אוי ובוי. איך אני משתמש בדיבור? איך השתמשתי בו עד היום? ועד כמה חובתי להיזהר בשימוש בדיבור מהיום? מה יכול להגיד? יש אדם שיבוא ויגיד מה? אני לא מדבר יותר. או אני רק מדבר דברי תורה. מבוקר ועד ערב רק דברי תורה. אני לא מתרועע עם אנשים שמסתובבים בשוק. אני לא מדבר עם אבא שלי כי הוא מדבר ענייני חולין. לא עם אמא שלי מכיוון שהיא מדבר ענייני חולין. לא עם אחיי ואחיותיי ולא עם חבריי. בקיצור, אני מתבודד. בדד יישב מחוץ למחנה. זו תשובת המשקל של זה שמוציא לשון הרע. בדד יישב מחוץ למחנה. יכול להגיד גם האדם שרוצה לתקן את עצמו, אני גם בדד מחוץ למחנה, אבל אני לא נסגר שם עד שהצרה תחלוף, אני נשאר שם לנצח. זהו. אני יושב בעליית הגג, אין לי עסק, אין לי שיח ולא שיג עם אנשי העולם הזה, מכיוון שלדבר איתם, הרי חלקי הדיבור שלהם, מהו? מה הם חלקי הדיבור שלהם? דיבור חולין? דברים בטלים? לפעמים לשון הרע? רכילות? אני אין לי חלק איתם. אני רוצה לטהר את הדיבור שלי. אני רוצה לזקק את הדיבור שלי. ממילא, לא איתם. שומר פי ולשונו, שומר מצרות, נפשו. שמור את הפה. לא נדבר. מה קורה איתך? מה נשמע? תעני דיבור. לא נדבר. לכאורה, זה רעיון לא רע, לא? ולפעמים אפילו צריך לעשות את זה. יש אדם שרוי בתעני דיבור, יש כאלה שמים פה איזה משהו על הצוואר, תעני דיבור, שמים פה איזה פתק בולט, מישהו בא לדבר איתם? תעני דיבור. כל היום בתורה. יש מקום לזה לפעמים. יש מקום. להנהגה מרוסנת כזו, כן? יום, יומיים, בזמנים מסוימים, יוחד בלי שפרק תעול בדיבור, יש מקום לשב בדד, כן? ולא לדבר, נכון. אבל, כהנהגת חיים, בבואנו לתקן את הדיבור, זה עשוי להיות בעייתי. כהדרכת מעבר, כן. אבל כהנהגת חיים, כמטרה בפני עצמה, כתכלית בפני עצמה, זה החזירות מרובה. אומר הפסוק, מי האיש שחפץ חיים? אוהב ימים לראות טוב. נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. סור מרע ועשה טוב. בקש, עשה טוב, טעות, לא עשיתי הגעה מספיק. בקש שלום ורודפיו. זה הפסוק שעומד לדיון, כן? והפסוק הזה עצמו הרי הוא שימש בפי חז"ל דוגמה לאותו רוכל שהלך עם סחורתו ממקום למקום, אותו רוכל. בואו נראה את, את הסיפור הנפלא הזה, כן? שמו חז"ל את הפסוק הזה בפיו של אותו רוכל. והסיפור הוא כך, מקור מספר 6. מעשה ברוכל אחד שהיה מחזר בעיירות שהיו סמוכות לציפורי, והיה מכריז ואומר, רבותיי, שימו לב, הרוכל הזה הוא הולך במקומות בני אדם ומכריז ואומר, מי רוצה לקנות סם חיים? אגב, מה הנחת היסוד של הרוכל הזה כאשר הוא אומר מי רוצה לקנות סם חיים? מה הנחת היסוד שלו? שכולם רוצים חיים. למה כולם רוצים חיים? למה כולם רוצים חיים? מתי אתה רוצה חיים? שאתה חי בצילו של מה? סליחה שאני אומר, כן? אבל מתי רוצים חיים? שאנשים חולים, נכון? יפה מאוד. זוכרים את החפץ חיים? שליבו נצבט כתוצאה מההפקרות? שהחפץ חיים בברומטר שלו מרגיש שהאוויר מזוהם? המחנק שדיברנו עליו כתוצאה ממציאות הרע שמתבדרת באוויר מכוח הדיבור הרע? הרוכל שמכריז מי רוצה חיים הוא מסתכל על המצב של האנושות. אנשים רוצים חיים כי הם חולים. הם חולים. הם חולים בגלל התפשטות כוח הרע. אז בואו נראה. היה מכריז ואומר, מי רוצה לקנות סם חיים? התקבצו סביבו. טוב, ברור למה הם התקבצו סביבו, נכון? הוא נהפך לנקודת המרכז, נכון? תארו לעצמכם שעכשיו היה לי תרופה למחלה ההיא. תארו לעצמכם שהייתה לי את התרופה הזו. רבותיי, מי רוצה להירפא מחלה? תוך 10 דקות, חצי שעה, מפה לפה, הייתי מוקף באלפי אלפי אנשים, או שליחיהם של אותם אנשים. אתה מחזיק ביד את התרופה? אבל פה הוא מכריז על סם חיים שהוא הרבה יותר כולל. לא רק רפואה למחלה אחת פרטית, עם כל חומרתה. פה הוא מכריז על סם חיים שהוא התיקון לכל הבעיות של האדם, כן? לא רק לצרת, לכל המחלות של האדם, שכולם נובעות מדיבורה. מי לא התקבץ? התקבצו סביבו, ודאי. הוא נקודת המרכז. הסובבה אז מזבחך השם. זה המרכז. התקבצו סביבו. רבי עיני שלמד בציפורי, שלמד באותה עיירה, הסמוכה לציפורי, איפה שהיה הרוכל, רבי עיני היה יושב ולומד בטרקלינו. איפה היה רבי ינאי? יושב ולומד בטרקלינו, בעליית הגג שלו, בחדר המיוחד לו ללימוד, התבודדות ופרישות. במה הוא עוסק? בלימוד תורה. כל היום היא שיחתי. הוא יושב ולומד בטרקלינו. שמע אותו מכריז. מי רוצה לקנות סם חיים? אמר לו, עלה לכאן מכור לי. כלומר, גם הוא, רבי ינאי, צריך סם חיים. פלא פלאים. לא מאותם סיבות שאנשי הרחוב צריכים את סם החיים, שמסובכים עד למעלה מראשם אולי בלשון הרע ורכילות ודיבורים בטלים. אבל גם רבי ינאי, עלה ומכור לי. שימו לב מה אומר לו. אתה תעלה אליי ולא אני ארד? למה אני לא ארד אליך? מעיז הרב חנן פורט פה. מעיז הרב חנן פורט פה. זה לא אני. אני חייב להסתתר מאחורי דמותו הגדולה. כי אחרת אי אפשר להגיד את הדבר הזה. מעיז הרב חנן פורט לבוא ולומר שרבי ינאי יושב בטרקלין. אתם יודעים מה? שנייה אחת. בואו נמשיך מעט. אני מקדים את המאוחר. כן? נעקוב כרגע אחרי התפתחות הסיפורים, כן. הרוכל הולך ומחזר אחרי עיירות וכפרים. מכריז מי רוצה סם חיים. הנחת היסוד של הכרזתו שאנשים רוצים חיים, כי אין להם חיים. התקבצו סביבו. רבי ינאי גם שמע את קריאת הכרוז, ואמר, עלה אליי ומכור לי. מה הוא משיב לו? אמר לו, אין אתה צריך לו. לא אתה ולא הדומים לך. וואי, 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 וואי. למה הוא לא צריך לו? בגלל שרבי ינאי הוא גדול ועצום וכבר מתת התשובה למוות? בגלל זה הוא לא צריך לו? מעניין. התריח עליו, שכנע אותו, רבי ינאי. עלה אליו, אמר, אתה רוצה סם חיים? בוא ניתן לך סם חיים. הוציא לו ספר תהילים. הוציא ספר תהילים, הראה לו פסוק, מי האיש שחפץ חיים? מה כתיב בתרי? בהתחלה כתוב מי האיש שחפץ חיים, אוהב על מירו טוב. מה כתוב בתרי? נצור לשולך מירה. סור מירה ועשה טוב. אתה חפץ חיים? אתה חפץ חיים? נצור לשולך מירה. אמר רבי ינאי, אף שלמה מכריז ואומר, שאומר פי ולשונו, שאומר מצרו את נפשו. אמר רבי ינאי, רבי ינאי אימת בין שתי הפסוקים. פסוק אחד זה הפסוק שהוא ידע לפני שבא הרוכל. מה הפסוק שנשען עליו רבי ינאי לפני כן? איזה פסוק הוא נשען עליו לפני כן? שומר פי ולשונו, שומר מצרות נפשו. איזה פסוק משלים הוא קיבל עכשיו? מי האיש החפץ חיים אוהב ימים לראות טוב? נצור לשונך. המסקנה היא אותה מסקנה. נצירת הלשון. אבל נצירת הלשון, מתוך מה היא צריכה להיות? מתוך פרישה מהציבור או מעורבות בציבור? פסוק אחד, הפסוק של שלמה, שנשען עליו עד היום רבי ינאי, מה הוא אומר? שומר פי ולשונו, שומר מצרות נפשו. איך פירש אותו רבי ינאי, אומר הרב חנן פורת, איך פירש אותו רבי ינאי? אתה רוצה להימנע מחטאי הדיבור? תפרוש. איפה יושב רבי ינאי? בטרקלין. מה הוא אומר לרוכל? מי יבוא למי? הוא יבוא אליי. למה אני, רבי ינאי לא יורד למטה? כי את מי הוא עתיד לפגוש שמה? את אנשי הרחוב. ואז הוא ייחשף לדיבור של חול. אני לא יורד למטה. אפילו בשביל סם חיים. אני לא יורד למטה. אתה רוצה, תעלה אליי. ואז הוא, מה אומר לו הרוכל? אתה לא צריך את הפסוק הזה. למה אתה לא צריך את הפסוק הזה? מה אתם אומרים? למה הוא לא צריך? מה הוא אומר לו? האם הוא אומר לזה מצד מעלתו של רבי ינאי? או מצד חסרונו? מה הוא אומר? למה הוא לא צריך את הפסוק? מה אתם אומרים? מה זאת אומרת? אז הוא לא צריך את זה, כי ממילא הוא את הפתרון מחפש על ידי התבודדות ופרישה. והפסוק הזה מיועד למי? לאנשים שרוצים לשמור על הדיבור בתוך? בתוך החיים. איפה זה רמוז בפסוק? הנה, מי האיש שחפץ חיים? רמז יש כאן. לא רק חפץ חיים במובן של חיי העולם הבא. מי האיש שחפץ חיים? אוהב ימים. הוא בתוך הימים. איך נאמר לגבי אברהם? אברהם זקן בא? בימים. מה אמרו חז"ל לזה? בא וכל ימיו? בידיו. בידו. מה הוא עשה בימים? מה הוא עשה בכל רגע ורגע? הוא פעל בתוך המציאות. ימים זה ביטוי למציאות הזמן והמקום. מי האיש שחפץ חיים? אוהב ימים לראות טוב, ובתוך המציאות הזו נצא לו שלך מירה. דבר ותשמר מלשון רע. תהיה בדיאלוג. קח את כוח הדיבור במילים אחרות. פה אנחנו באים להיפגש עם תוכן עמוק של כוח הדיבור. כוח הדיבור יש לו אפשרות לחבר בין עולמות. שכוח הדיבור הוא מופיע בצורה חיובית, הוא יכול לקחת את מציאות החולין, לפעול בתוך מציאות החולין ולהעלות אותה. שיחת חולין של תלמידי חכמים צריכה תלמוד. כשתלמיד חכם בא ומדבר על הו ועל דה, כשהוא מדבר דברי חולין הנחוצים לו, הנחוצים לו בשביל לשכלל את חייו הפיזיים, זה צריך תלמוד. תראה איך הוא דיבר, תראה באיזה טון, תראה איזה מילים הוא בחר, זה דברי חולין. הם מתייחסים להבעת רצון של חול. אבל תראה איך הוא מדבר. כוח הדיבור שלו הוא כוח שמצרף ומחבר עולמות. כוח הדיבור הישראלי צריך להתברר ככוח שהוא לא רק מפריד בין טוב ורע, בין חול וקודש, כמו רבי ינאי שיושב בטרקלינו ולומד, ובזה הוא מחזק את הנתק שיש בין חול וקודש. אלא כוח הדיבור צריך להיות כזה, שבתוך המציאות של החול הוא מזרים את הקודש פנימה ומקדש את החול. כן, אתה תדבר כבן תורה, אתה תדבר עם אמא שלך, אתה תדבר עם אחיך, והם ישמעו את הדיבור של החול שלך ויבינו שבתוך דיבור החול שלך זורם קודש. גם בתוך דיבור החול שלך זורם קודש. הגבולות שאתה שם לדיבור, אבל אתה לא מתנתק. פלא פלאים. אתה מפטפט גם דברי חולין. אבל דברי החולין שלך ביסודם עומד קודש עמוק מאוד. זה המסר שהוא אמר לרבי ינאי. לרבי, כן, רבי ינאי. אמר רבי ינאי, אחרי שהוא מקבל את המסר הזה, פתאום נופל הסימון. כל ימי הייתי קורא הפסוק הזה, ולא הייתי יודע איכן הוא פשוט. עד שבא רוכל זה והודיע. כלומר, כל ימיו הוא קרא את הפסוק הזה. איך הוא פירש את הפסוק הזה, רבי ינאי, עד היום? כמו הפסוק של שלמה, נכון? אותו דבר. עד שבא הרוכל ויצר את החילוק בין הפסוק של שלמה לבין הפסוק הזה. הפסוק של שלמה הוא לפרושים. הפסוק של דוד הוא למעורבים. מעורבים עם הבריות ומדברים. מסופר על הרב קוק שפעם אחת הגיע חפץ חיים לישיבת וולוז'ין. החפץ חיים היה משוטט בעיירות ובכפרים, כן, כמו הרוכל ההוא. היה משוטט בעיירות הכפרים לעסקי ציבור. ובדרכו הוא עבר לישיבת וולוז'ין וביקש מהרב קוק להתלוות אליו. הרב קוק עלה על העגלה. מי יכול לפספס ולהחמיץ הזמנה הנפלאה כזו? הוא עלה על העגלה ונסו שניהם. מה הייתה משימתו של החפץ חיים? לשכנע את הרב קוק שיקבל משרת רבנות. משרת רבנות. לכן לקח אותו בעגלה. חלק מעסקי הציבור שלו זה גם לשכנע את הרב קוק שיקח משרת רבנות. ואכן הוא הסכים בסופו של דבר הרב קוק. סיפר הרב קוק שבמהלך המסע המשותף שלהם, שערך כמה ימים, החפץ חיים לא הפסיק לדבר בעסקי חולין, ענייני ציבור, על דברים כאלו ואחרים שנגעו לכל מיני סדרים של בעיירות וכפרים, סדרים מעשיים, תקנות הקהל, כל מיני. דיבר בלי סוף. עניינים של חולין. אבל לא יצא לרגע אחד מן הקודש. כל דבריו היו ספוגים, בדאגה כנה ועמוקה, למצבם של ישראל, לתקנת הכפרים והעיירות, להגדיל תורה ולהדיר, למרות שדיבר המון על חולין. מאוד מאוד התפעל מהדבר הזה. מאוד מאוד התפעל מהדבר הזה, הרב קוק. וכנראה זה גם השפיע עליו השפעה עצומה, לפי מה שאנחנו יודעים, שהיה מעורב, כן, בסדרי החיים של המושבות, הקנות, התעניין, פגש ודיבר עם סופרים ומשוררים וחקלאים ואיכרים. אנחנו יודעים את זה. הוא הוכיח את זה הלכה למעשה. אם כן, זה החוכמה וזה מעלת הדיבור. אם אנחנו רוצים לבחון את מדרגת הדיבור שלנו, אנחנו צריכים לראות איפה אנחנו נעים על הציר של פרישות ומעורבות. לפעמים אנחנו זקוקים לפרישות הזו, ודאי וודאי. אין הכוונה פה להטיף באופן חסר רסן. כן, להתחיל עכשיו להיות מעורב עם הבריות ולשמוע את כל מה שמדברים, זה יכול לשאוב אותנו למקומות לא פשוטים. אבל המגמה היא צריכה להיות, כן? מי האיש שחפץ חיים אוהב ימים לראות טוב? זה צריך להיות המגמה, לאט לאט. נצור כאן. לא הספקנו לדבר על פסח. טוב, אבא שם.